לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב. אתם יודעים, כתוב צינים פחים בדרך עיקש, שומר נפשו ירחק מהם. כנראה שלא הלכתי מספיק עם מסכה, אז קרה לי מה שקרה לשפן הקטן, הצטנן המסכן, וקיבל צרדת, כי אני אשם בזה כנראה, נכון? התחסנתי וגם לקחתי חיסון נגד שפעת, אבל נסתרים דרכי השם. אני בכל אופן עכשיו בפרשת השבוע, ואנחנו נכנסים לחומש חדש. נכנסנו היום בבית הכנסת, קראנו את חומש שמות, פרשת שמות. הרמב"ן קורא לחומש הזה חומש הגאולה, ואני רוצה לגעת בנקודה אחת מעניינת כאן. אם אנחנו נשים לב, משהו מאוד מעניין, עברה הטיה גדולה בין חומש בראשית לבין חומש שמות. חומש בראשית כולו מדבר בדרך הטבע, מה שהיה בדרך הטבע. נכון, חזל עם זכוכית מגדלת למדו בין השורות, גילו כל מיני ניסים נסתרים, למשל שיעקב נתן את דעתו לחזור בחזרה לחרן וקפצה לו הדרך. אבל כשקוראים פשוטו של מקרא בחומש אין ניסים. נוח בנה טבע ונכנס אליה וטבע זה כמו עונייה, וכן הלאה, הכל היה בדרך הטבע, בדרך פשוטה. חזל אומרים של אברהם אבינו היה חיצים, בצורת חול, הכל דרשות לא בתוך הפסוקים, אלא מתחת. חומש שמות מתחיל לגמרי מהלך חדש, שום דבר לא טבעי. מספיק רק לחשוב על 10 המכות, זה לא 10, זה 250, שום דבר שם לא היה טבעי, אבל הרבה לפני כן. מיד מיד, כשהקדוש ברוך הוא פוגש את משה רבנו, ורוצה להטיל עליו את השליחות, לגאול את עם ישראל. וזה לא רק שליחות לגאול את עם ישראל, זה שליחות לגאול את עם ישראל ולתת להם את התורה. מיד שמה, עוד במדבר, כשהוא פגש את משה בסנה, אז הוא אמר לו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, זה לא שבאמצע הדרך פתאום קרה איזה שינוי, הטיה, ופתאום מחליטים, טוב, נביא להם גם תורה. זה היה התוכנית המקורית. משה רבנו צריך להביא את התורה. והתורה, רבותיי, זה לא איזשהו משהו שנכנס לתוך העולם, אלא כל העולם נברא בשביל תורה שנקראת ראשית, בראשית ברא אלוקים, בשביל עם ישראל שנקראו ראשית. כלומר, כל הבריאה כולה עכשיו כאן בפרשת שמות, ואחר כך הלאה עד סוף חומש שמות ויקרא במדבר דברים, מתחילה לקבל את המשמעות שלה. כל חומש בראשית, זה רק כמו שרשי מביא שם בתחילת החומש, כוח מעשיו יגיד לעמו, אבל באמת עכשיו מתחילה הפעימה הגדולה של העולם. ומתחילים גם ניסים. יש משהו נורא מעניין. מי זוכר חידה, חידון תנך? מה היו שני הניסים הראשונים שאיתם יוצאים לדרך? הנה אני אקריא לכם. ואמר אליו השם, אל משה, כן? מה זה בידך? ויאמר מטה, מקל. אז היה סטטוס, היום הולך עם מקל, הולך זקן שצריך בלשון הגמרא לתירוץ סוגיה, ליישר את ההליכה שלו. אז הולך עם מקלות להישען, אבל פעם מקל היה סטטוס חברתי. חפרו השרים במשענות שבידיהם. כל אחד הלך עם מקל, זה היה כזה חשוב. לנו בחורף זה קורה כשיש לנו מטריה. אז פתאום אנחנו מרגישים שיש לנו יד ארוכה. אם מוצאים משהו על הרצפה, לא צריך להרים אותו. אפשר עם המטריה לדחוף, להפוך, לראות אם זה שווה או לא שווה. בקיצור, פעם לכל אחד היה כזה מקל. אז הקדוש ברוך הוא שואל את משה רבנו, מה זה בידך? ויאמר מטה. ויאמר השליחהו ארצה. וישליחהו ארצה, והיא לנחש. אחר כך השם אומר לו, יחוס בזנבו. הלאה, ממשיך. ויאמר השם עוד. ויאמר השם לא עוד. הבנה ידך בחיקך. ויבא ידו בחיקו ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג. רבותיי, יש כאן הקדמה מאוד מעניינת על כל הניסים שקרו לעם ישראל במצרים, בארץ ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, עד עצם היום הזה ועד ביאת המשיח ועד בכלל. כאן יש הקדמה, שני ניסים מעניינים. מה זה? מקל, זרוק אותו והוא יהיה לנחש. מה זה יד? הכניס אותה לבית השכי ותצא מצורעת. מה הרעיון בזה? מה מתכוון הרעיון הזה? ההסבר נורא פשוט. ההסבר נורא פשוט. אם אנחנו רוצים להתחיל לחיות בדרך יותר גבוהה מהנורמלית, אם חיים על פי דרך הטבע, אנחנו צריכים שרירים חזקים, ואנחנו צריכים ידיים, ואנחנו צריכים פטישים, ואנחנו צריכים כלים, ואנחנו צריכים כלי נשק, ואנחנו צריכים מיליון דברים. אבל ברגע שאנחנו מחליפים פאזה, אנחנו עכשיו הולכים בדרך של נס, תעזוב את כל מה שקשור לא אליך בתוך הלב, אלא כל מה שבחוץ. יש לך מקל, במקל אתה מנסה לדחוף דברים, להרים דברים, להזיז דברים, תעשה ממנו נחש. כלום. מה זה נחש? עוד מעט נמשיך יותר בהרחבה, אבל בינתיים מספיק לנו לזכור שלנחש אין ידיים. אין ידיים ברגליים. נחש הוא גוש, רק גוף. ראש וגוף. זה הנחיה ראשונה. אתה רוצה להתחיל עם ניסים, הנחש עובד על זה. ובאמת, זה כך. אנחנו קראנו בשבוע שעבר, בברכות שיעקב בירך את בניו, על דן הוא אמר, יהי דן נחש, שפיפון עלי אורח, סליחה, והי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, על הדרך, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור, לישועתך קיוויתי השם. יש כאן מילים חסרות משמעות לגמרי, תקשיבו. יהי דן נחש עלי דרך. זאת אומרת, בין העשבים מתחבא, לא רואים אותו, לא, משהו קטן, כמו שליש מקל של מטטה, שוכב בין העשבים, לא רואים, לא יודעים. עובר שם הסוס, סוס ורוחבו, והרוכב מצויד בנשק, בנשק משוכלל, ברובים, בטלסקופ אלקטרוני, לך תדע מה יש לו שם, כל מיני שכלולים, 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 הנחש לא מכיר את כל השכלולים האלה, אפילו ידיים אין לו, נותן ביס. ברגל של הנחש, סליחה, של הסוס, הסוס, לא יודע, משתולל קצת, משתולל יותר, והרוכב, עם הנשק המשוכלל שלו, תח, נופל, והוא נופל ככה כבד, הוא לא יכול לקום מזה, למה הוא עם חגור מלא, עם ציוד, מלא ציוד, רובים, רימונים, פצצות, יש לו 45 קילו ציוד, וכל זה נופל עליו, מרסק אותו. בקיצור, זה, עכשיו זה לישועתך קיוויתי השם. אם אתה רוצה לעבוד בדרך הזו, אז זה לא בדרך הטבע. אם אתה רוצה ללכת עם נחשים, סייבר, אבל זה לא סייבר שאנחנו נעשה, זה סייבר שהם יעשו לעצמם, את הנזקים הם יעשו לבד. הדוגמה לכך היא רש"י אומר על לישועתך קיוויתי השם, הכוונה לשמשון. שמשון, הגיבור, הוא היה משבט דן, נכון? יהי דן, נחש. שמשון עשה להם את זה. נכנס לתוך הפלישתים, וברבז אותם. הם חשבו שהוא חבר שלהם, והוא חתן של הנשיא שלהם, הם לא ידעו להילחם, אחד נגד השני, אחד בעד השני, יש שם פתאום הפך להיות שיעים וסונים, וכל מיני ברבובים, הם לא ידעו מי נגד מי. לישועתך קיוויתי השם. זה מה שצריך להיות שם, וככה זה לאורך כל ההיסטוריה. עוד אנחנו נראה בפרשת נשא, יש שם את ההפטרה, ששמשון נולד. אז שם אבא ואמא של שמשון שאלו את המלאך, מה שמך? אז הוא אמר, למה זה תשאלו לשמי והוא פלי? מה זה פלי? השליחות שלי היא מופלאה, היא נסתרת, היא לא ברורה בכלל. יש לי כאן את שמשון, לשמשון אני נותן תפקיד, שיראו אותו לא עכשיו, אלא עד סוף כל הדורות, לאורך כל ההיסטוריה. מה זה פלישתים? מי שפולש, הוא פלישתי. גוליית. גוליית היה מואבי. ובכל אופן, כשהוא הגיע לארץ ישראל, פתאום כתוב בתנך, גוליית, הפלישתי. איך הוא נהיה פלישתי פתאום? פלישתי זה לא גזע. מי שפולש, הוא פלישתי. אז כל הפלישתים למיניהם, היום קוראים לזה פלסטינאים, אבל זה פלישתים, אז שמשון טיפל בהם. איך? לישועתך קיוויתי השם. כשאנחנו דבר אחד נעשה, בלי ידיים. הלאה נמשיך. אם אתה חושב מילא מקל, לקחת מקל, זה כבר נקרא שכלול גדול, אבל לפחות את הידיים. לא, 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 לא. תכניס את היד לתוך בית השכי, ותוציא אותה מצורעת. גם עם הידיים אתה לא משתמש. ממש נחש, שוכב על הבטן, לא עושה כלום, ככה יבואו הישועות, דווקא ככה. אם אתם רוצים, אז אני אזכיר לכם בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר נתתי כמה דוגמאות איך בהיסטוריה, דווקא מתוך החושך, הכי 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 חושך, שם הגיעה הישועה. יוסף בתוך הבור, במקום הכי עמוק, מתי שכבר רחף עליו עונש מוות, מקום אשר אסירי המלך אסירים שם, משם באה הישועה והריצו אותו לכיסא המלכות. לאורך כל ההיסטוריה זה ככה, אני לא רוצה לחזור על כל מה שדיברנו בשבוע שעבר, אבל יש המון דוגמאות נהדרות, איך דווקא ברגעים הכי 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 מייאשים, אין כלום, אין גרגיר של אופק. אם אנחנו שמה אומרים לי ישועתך קיוויתי השם, אנחנו נראה שלא נתאכזב, יהיה לי ישועתך קיוויתי השם. ויש לי כך הרבה הרבה דוגמאות, אבל הנה בואו נראה למשל דוגמה מעניינת. הנביא שואל, דוד המלך שואל, מי יעלה בהר השם? ומי יקום במקום קודשו? מי עולה? הוא משיב, נקי חפיים ובר לבב. מה זה נקי חפיים? אז אנחנו אומרים תמיד שנקי חפיים, הכוונה שאין לו גזל, אין לו עבירות, אין לו גזל, יכול להיות. אבל זה הסבר קלוש. נקי חפיים זה נקרא שהידיים שלו נקיות לגמרי, 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 לגמרי. בוא נגיד בעברית שלנו, מחזיק אותם בכיס, הוא לא עושה איתם כלום. אם הוא מלכלך אותם מגריז, משמן, מפטיש, הם כבר יש להם יבלות מרוב עבודה, הוא לא נקי חפיים. נקי חפיים זה נקרא כמו נחש. אין לו כפיים, אין לו ידיים, אין לו רגליים, והוא זה שמקרקס את כל הפלישתים. איך? נושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. יש כל מיני, פתאום יש טעונות, פתאום מתפוצץ להם שם איזה, לא יודע מה, מתפוצצת להם איזה צנטריפוגה שם, שהם עושים איתה פצצות אטום, לא יודע, אני באמת לא יודע, אני לא מבין, לא מנסה אפילו לנסות להמחיש דוגמאות, סתם אני זורק, אבל ככה זה עובד. לשועתך קיוויתי השם, בתנאי שיש לנו מה, על מה לקוות. עכשיו תשמעו. אני רוצה, זה עכשיו, רגע, שכחתי להגיד את הקטע הכי חשוב, זה, תוריד את הידיים, אל תעשה כלום, זה הקדמה לקבלת התורה. הקדוש ברוך הוא פוגש את משה רבנו בהר סיני, שם אף שומר לו בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. דבר ראשון, אין ידיים, אין מקלות, אין כלום, ניוטרל. וזה נקרא נקי חפיים, נקי לגמרי לגמרי לגמרי. וככה בואו ניקח דוגמה מעניינת. אנחנו קוראים, יש איזו הפטרה אחת בתורה שאנחנו קוראים אותה פעמיים במשך השנה, פעם אחת בחג החנוכה ופעם השנייה בפרשת נשוא. תקשיבו, נשוא, כן, לא בעלותך, סליחה, בעלותך, שם על המנורה. המלאך הדובר מספר, זכריה הנביא מספר על המלאך הדובר. המלאך הדובר בי, כלומר מי שנתן לו את ההנחיה, נתן לו את הנבואות, ויעירני כאיש אשר יעור משנתו. הוא מאיר אותי כמו שמאירים איש משינה שלו, ויאמר אליי, מה אתה רואה? מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. ושניים זיתים עליה, אשר אחד מימין הגולה ואחד משמאלה. בקיצור, הוא ראה מנורה מזהב, וזיתים, כלומר, ושמן זית. מנורה של בית המקדש. ואען, ככה מספר זכריה, עניתי למלאך, ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? מה אתה רוצה להראות לי? הוא, המלאך הגיע אליו והראה לו חזון של מנורה עם שמן, עם שמן זית. וזכריה רואה את המנורה בסדר, והוא שואל, אדוני, המלאך הדובר, מה אלה אדוני? ויאמר אליי, הלא ידעת מה המה, אתה יודע. ואומר, לא אדוני, אני לא יודע. ויכוח נורא מעניין. ויכוח נורא מעניין, המלאך מראה לזכריה מנורה, ושואל אותו, מה זה? וזכריה אומר, אני לא יודע. הוא שואל לו קודם, וזכריה שואל, מה זה אדוני? אז המלאך אומר לו, אתה יודע. אז הוא אומר, סליחה, אני לא יודע. והמלאך אומר לו, אתה כן יודע, אני לא. אתה כן, אני לא, אתה כן. מה זה הולך כאן? מה הולך כאן? אתה יודע או לא יודע? זכריה, סליחה, המלאך הדובר טען לזכריה, כזו תמונה צריך להבין לבד. יש דברים שלא צריך לשאול. יש דברים שהתמונה היא מסובכת, מורכבת, אז צריך, תשאל, אני אסביר לך. אבל לראות מנורה, זה לא משהו שצריך להסביר, זה אתה רואה לבד. מה אתה רואה לבד? תקשיבו מה שהוא אמר לו. ויען ויאמר אליי לאמור, זה דבר השם אל זרובבל, זה שהוביל את עם ישראל מהגלות לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש השני. ויאמר אליי לאמור, זה דבר השם אל זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבקות. שימו לב, החזון הוא נהדר. כשאתה רואה מנורה, אז בא הנביא, בא המלאך הדובר, סליחה, ואומר, אתה יודע מה זה מנורה? לא בחיל. המנורה אומרת, מנורה, מנורה כמו חנוכיה של, 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 שהיה לנו לפני שבועיים בחג החנוכה. המנורה אומרת, החנוכיה אומרת, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבקות. רבותיי, אני מסכים שזה החזון. למה שאני לא אסכים? אני לא מבין, אין לי פתרון אחר, זה פתרון בסדר. אבל תקשיבו, המלאך אומר לזכריה, את זה היית צריך לדעת לבד. איך אני הייתי צריך לדעת לבד? לראות מנורה, לראות חנוכיה, ולתרגם את זה ללא בחיל, ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, איך זה מתתרגם ככה? איך, מאיפה זה בא? איפה זה הגיע לו פתאום כזה, כזו? זה הייתי אומר במרשותכם ברגע, זה כמעט הזוי. התשובה היא, זה היה הזוי, עד ששמענו את כל ההקדמה עד עכשיו. כשאתה רואה מנורה עם שמן זית, זה סמל של החוכמה, זה סמל של התורה. אם זה סמל של התורה, כלומר עכשיו הולכים לקבל את התורה, הולכים חוזרים לארץ ישראל לקבל את התורה, המפתח הראשון הוא להכניס את הידיים לכיסים. לא לעשות שום דבר, נחש, בלי ידיים. אתה תנצח בלי ידיים יותר מאשר עם ידיים. ועם פצצות יהיה לך עוד פחות תנצח. כלום, להכניס את הידיים לכיסים, לסמוך על הקדוש ברוך הוא כמובן, לפי התנאים. אבל זה מה שהוא אומר לו, ולא רק זה מה שהוא אומר לו, הוא אומר לו, זה פשיטה, זה כל אחד מבין לבד, אם רואים מנורת חנוכיה של שמן זית, שמן של החוכמה, אור של החוכמה, אור של התורה, עכשיו אנחנו גומרים את הגלות, מגיעים בחזרה לבנות את בית המקדש השני, ולהתחבר בחזרה לחיי תורה, הדבר הראשון, האלמנטרי, הבסיסי, הכי פשוט זה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. דבר ראשון, לבנות בתי מדרש. כך היה גם בתחילת בערס הבריאה, כשחנוך, הבן של קין, נולדו לו ילדים. אז הוא, אז לא, קין. עוד, נולדו לו ילדים, ומיד, עוד לפני התשתית, עוד לפני שהוא בנה קופת חולים, טיפת חלב, בסיס צבאי, מסעיות לפינוי אשפה, לפני הכל, והיא כבונה עיר, ויקרא שמה כשם בנו חנוך. חנוך זה לתחנך, כן? חנוך, תצווה חינוך. כלומר, הדבר הראשון שקין הבין שצריך לעשות, זה להקים בית מדרש, להקים קריית חינוך. דבר ראשון. אתה רוצה שיהיה עתיד, אתה רוצה שיהיה המשך. אל תעשה מהבית ספר איזה ברירת מחדל. הילדים יש הם להם, אין להם מה לעשות כל היום, שלא ימרתו אחד לשני את האוזניים, אז תביא איזה מורה אחד שיהיה, לו, שיהיה להם בייביסיטר. לא, 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 לא. הדבר הראשון, הבסיסי, החשוב ביותר היא קריית חינוך. תתחיל לחנך. עכשיו, יש ילדים, יש בית ספר, יש הכל, תמשיך הלאה. תעשה קופת חולים, ותעשה בית חולים, ותעשה מסעיות אשפה, ותעשה משטרה, ותעשה הכל, הכל, הכל. אבל, תשתית, זה מה שהוא אומר כאן. כשאתה רואה עכשיו, אנחנו יוצאים מהגלות, באים לארץ ישראל, נו, איפה מתחילים? איפה מתחילים? במה? לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. זה מה שאומר לו. עכשיו בואו ניקח אולי 2 או 3 דוגמאות מההיסטוריה הקרובה והרחוקה. למשל, יש שיר שכולנו מכירים, כי אנחנו שרים אותו בליל סדר. הסיפור שהיה בליל סדר עם סנחריב, שעלה על ירושלים עם 185,000 ראשי גייסות, כלומר 185,000 מפקדים. אינני יודע אם לכל מפקד היו 10 חיילים או 100 חיילים או 4,000 חיילים, אבל מה שיהיה, אפילו אם יש רק 10 חיילים לכל מפקד, זה מדובר פה על 2 מיליון חיילים. 180,000 חיילים הגיעו להסתער על ירושלים. ירושלים לא הייתה גדולה, כל אחד היה צריך לקחת חופן אדמה ולזרוק על ירושלים, היו קוברים אותה. חזקיהו לא היה מה לעשות, ואז סנחריב מתעמר בו, מתעלל בו, והוא אומר לו, אתה יודע מה, כך אומר סנחריב דרך השער, דרך החומה, הוא צעק והוא אמר, כדי שהמלחמה תהיה פייר, שלא יגידו אותם שאני כבשתי עם, כמו שכובשים תרנגולות בלול, אני נותן לך 1,000 סוסים לרכב עליהם, תביא את החיילים שלך, שיהיה לך נשק, שלא לא תבוא ככה כל אחד, כל צדיק ככה עם הגמרה מתחת בית השכי, אתה לא תילחם ככה, אני אתן לך, אני תורם לך 1,000 חיילים, לא 1,000 חיילים, 1,000 סוסים עם נשק, בוא נעשה מלחמה. חזקיהו אמר לו, אני הולך לישון בלילה על מיטתי, תקשיב, אפילו לא התפלל, למה? לומדים תורה כאן. חובל עול מפני שמן, עול של, של סנחריב, חובל מפני שמנו של חזקיהו, שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות, זה נקרא לא בחיל ולא בכוח, כי הם ברוחי. אתה רואה חנוכיה, אתה רואה חנוכיה עם שמן, אז אתה מבין כבר לבד. אומר, אני אפילו לא צריך לארגן כאן כל קורא, תהילים, איך קוראים לזה שם לעשות, קום ירויני בלילה לעשות, לאסוף אנשים לכותל, לפקוד באמצע לילה, שום דבר. אנחנו לומדים תורה, בחנו מדן ועד באר שבע. לא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות תומה וטהרה, זה הלכות מסובכות. כלומר, היה באמת, באמת אווירה טובה. אנשים זלזלו בכל מה שחומרי, השאירו רק קצת גפנים לשמיר ולשייט. אף אחד לא עשה קרמים ענקיים, כדי שיהיה לו תעשיית יין, אלפי ליטרים עם ביזנס, כל אחד ישיר לעצמו כמה איזה 80 או 100 קילו ענבים, כדי שיוכל לעשות יין לתצרוכת עצמית, וישבו כל היום ולמדו תורה. חובל עול מפני שמן, בקיצור יש הכל במסכת סנהדרין בהרחבה, לענייננו. חזקיהו אומר, אני הולך לישון, אני הולך לישון. בבוקר, אתם יודעים מה שקרה, נכון? הוא קם, והוא ראה שכל מחנה ארם, כולם פגרים מתים. מה קרה בפועל, אני לא יודע. לא הייתה ועדת חקירה, אולי כן הייתה, אבל זה לא כתוב. יכול להיות שבמטבח של המפקדים היה חומוס מקולקל. יכול להיות שהיה איזה שהוא לא יודע מה, אבל ברגע שהמפקדים מתו, כבר נהייתה אנדרלמוסיה גדולה. מפני שהשיטה של סנחריב להילחם הייתה, הוא לא גייס את כל החיילים מהעם שלו. הוא גייס חיילים מכל העמים הכבושים. כל עם כבוש גייס את כל הבחורים שלו, והוא עשה מהם חיילים. המפקדים היו נאמנים לו, כל מפקד היה צריך לשמור על 50 או 100 חיילים בני עמים אחרים, אבל המפקד מחזיק אותם קצר. אז למפקד אחד היה חיילים, קצת ערבים וקצת יהודים וקצת אנגלים וקצת טורקים וקצת הולנדים וקצת צרפתים, ולמפקד השני גם כן היה כאלה חיילים. ויש הרבה עמים שביניהם לבין עצמם יש יריבויות, בין הצרפתים לאנגלים הרבה שנים היו יריבויות, בין היהודים לערבים היו תקופות שהיו יריבויות. בקיצור, יש תקופות כאלה בחיים. המפקדים מתו, וואו, זה מה שהחיילים חיכו. עכשיו, זה לא סתם חיילים שצריכים לחסל חשבון אחד עם השני, זה חיילים עם נשק. אתם מבינים מה קרה שם, או שלהסביר לכם? 180 אלף מפקדים שומרים, נגיד, כל מפקד על 10 חיילים, בני עמים אחרים. המפקד שוכב מת, החיילים, איזה יופי, אם הם גומרים חשבון אחד עם השני, רבותיי, אחד חי לא נשאר שם, חוץ מכמה, בסוף גם הם מתו. ארבעה מתו גם כן, סיפור נורא דרמטי, נורא זהו, זה לגמרא למסכת סנהדרין, לא לעכשיו. בכל אופן, זה נקרא לישועתך קיוויתי השם. ככה מתחילה ההיסטוריה החדשה של עם ישראל. עכשיו אנחנו הולכים לאלפיים שנות תורה. זה אלפיים שלא ייגמרו. האלפיים הבאות כבר יהיו אלפיים שנות גלות או גאולה, זה אלפיים שנות תורה שבעל פה. לא חשוב, בכל אופן יש אלפיים הראשונות, אלפיים שנות תוהו, עד שניתנה התורה. עכשיו, כאן, עם משה רבנו, עוברים פאזה. מחליפים תקליט, מתחילים עכשיו עם ניסים, ושימו לב מעניין, איזה ניסים עושים בהתחלה, לא ניסים דרמטיים, וואו, קריאת ים סוף, מתן תורה, הר סיני מגיע מהר תבור, מגיע מארץ ישראל, הר הכרמל מגיע מארץ ישראל, עד המדבר, אתם יודעים איזה שינוע זה? איזה פרויקט עם זה? שום דבר, מהמקל שלך נעשה נחש, את הידיים שלך נעשה מצורעות, אתה יושב ומסתכל, אין לך מה לעשות, אל תועיל, אל תעזור, כלום. הכל נעשה ברומונד קונטרול, בשלט רחוק, רק צריך שתהיינה זכויות, זה מה שצריך. עכשיו נעשה הפסקה קטנה, וננסה לבדוק איפה הזכויות, ואיך אנחנו נתחיל לחפור אותם, לחפור זכויות, ולהביא כמויות אדירות של זכויות, וכל מה שהיה בעבר, יחזור בעזרת השם בקרוב, ויהיה שוב, כמצאתנו ממצרים, הראינו נפלאות. אז הנפלאות, רגע, אני אמרתי לכם קודם הפסקה, אחר כך נמשיך הלאה. כמצאתנו ממצרים, אומר הפסוק, הראינו נפלאות, כלומר, הכל יהיה לנו שידור חוזר, בעוצמה יותר גדולה, לא יאמר עוד, לעתיד לבוא, לא יאמר עוד חי השם אשר הוציא אתכם מארץ מצרים ומארץ, מארץ, לא יודע שמה, בבל, מדיין, אלא אשר הוציא וגאל אתכם מכל ארצות נפוצותיכם. אומרים חז"ל, משל למה הדבר דומה, בן אדם הלך ברחוב, בא מחוץ לעיר וראה זאב. איך הוא נבהל. נלחם איתו, היה לו גם מקל, נתן לו כמה מכות, כמה שברים בצלעות, יצא מזה בשלום. טוב, זאב זה לא דוב. המשיך הלאה, והוא שמח נורא, איזה יופי. המשיך הלאה, וראה אריה. גם את האריה הוא הצליח לנצח. הוא שכח מהזאב, והתחיל לשמוח עכשיו בנס שהיה לו עם האריה. זה נס הרבה יותר גדול, אריה יותר חזק, הוא יותר עוצמתי. המשיך הלאה, טרח, פתאום נחש, התנפל עליו, היה כרוך עליו, גם משם הוא יצא בשלום. שכח את הזאב, שכח את האריה, ועכשיו הוא עושה חגיגה חדשה על הנס שהיה לו מהנחש. כך גם אנחנו. בהתחלה היה לנו נס מצרים, ואנחנו שמחים עליו. אבל לעתיד לבוא, יש את הניסים הגדולים של עמלק, של כל הצרות, של כל ההיסטוריה, אז השמחה האחרונה תשכח את הראשונה. זה לא באמת שלא יהיה לנו חג פסח, בטח שיהיה. אני מאמין שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, ולא תהיה תורה אחרת מת הבורא יתברך שמו. אז ודאי וודאי שיהיה חג פסח. אבל יהיו עוד חגים. אתם יודעים איזה עוד חגים יהיו? 17 בתמוז יהיה חג, חג גאולה, והחג השני יהיה 9 באב. בין היום הראשון של פסח ליום האחרון של פסח יש 7 ימים, בין היום הראשון של סוכות ליום האחרון של שמחת תורה יש 8 ימים, בין היום הראשון של 17 בתמוז ליום האחרון של 9 באב יש 3 שבועות, ואלה יהיו, תקשיבו טוב לא ליפול מהכיסא, אלה יהיו 3 שבועות של חול המועד. וואו, 3 שבועות חול המועד? מתאים לנו, כן? יופי. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא הרבה תוכניות. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל התוכניות האלה, מה לעשות? תקשיבו טוב, להכניס את הידיים לכיסים. זה הכל. כלום. להרים עיניים לשמיים, לצפות לישועה. איך אומר יעקב אבינו לישועתך, קיוויתי השם. כשהוא ראה איך ששמשון מברבב את הפלישתים, לא עושים כלום. הם מתברבבים לבד, הם כבר נלחמים לבד אחד נגד השני, לישועתך קיוויתי השם. מה שלנו המסקנה היא לישועתך קיוויתי השם. בשביל זה אנחנו צריכים זכויות. זכויות. לזכויות יש הרבה 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 אופנים. ללמוד תורה, לקיים מצוות, לכבד את הבריות. יש. מתחילים עם קיצור שלוחן ערוך. ממשיכים הלאה לשלוחן ערוך עם ילקוט יוסף לספרדים או משנה ברורה לאשכנזים. ולומדים מה לעשות וזה הכל. כמובן, גם תורה צריך ללמוד, וגם הרבה מצוות לקיים. בקיצור, מה שאנחנו צריכים לעשות, תקשיבו טוב, להכניס ידיים לכיסים. זה הכל. להכניס ידיים לכיסים, והכל עובד לבד. זה נקרא נקי חפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי, ולא נשבע למרמה. ישא ברכה מאת השם, וצדקה מאלוהי ישענו. בקיצור, ישנו סיפור מאוד מעניין בגמרא. מיד בתחילת מסכת גיטין, דף זין עמוד א', אני מקריא את הגמרא בפנים, וננסה להסביר אותה קצת בארמית. שלח לי מר עוקבה, חכם, מר עוקבה, לרבי אלעזר. בני אדם העומדים עליי, מתנכלים לי, עושים לי צרות, ובידיי למוסרם למלכות. מהו? מה לעשות? למסור אותם? או המלכות, לא יודע מה, תעניש אותם. הם לא חוקיים, עושים, אני יודע מה, עושים פרוטקשן, לא יודע מה הם עושים. דורשים, בני אדם, עבריינים, עשו צרות למר עוקבה. הוא שואל את רבי אלעזר, מה לעשות עם האנשים האלה שמציקים לי? סרטט, הוא הולך לצטט פסוק, אז פסוק צריך לסרטט לפני כן. סרטט וכתב לו, אמרתי, אשמרה דרכי מחתו בלשוני. אני שומר את דרכי לא לחתות בלשון, כי להלשין על הפרוטקציונרים האלה, אלא השלטונות הגויים בבבל, זה חטא. אז אני שומר את הלשון, לא לעשות חטאים. אשמרה לפי מחסום. אני שם מחסום על הפה, לא מדבר, לא מלשין עליהם, לא מלכלך עליהם. בעוד רשע לנגד עיניי. מה הפירוש? הוא מסביר. אף על פי שרשע לנגד עיניי, והוא מציק לי, אשמרה לפי מחסום. אני שם מחסום על הפה ושותק. שלח לי... שולח על המרוק ורגע, זה לא הפתרון של כבוד הרב. למה? כמצער לי טובה, הם מצערים אותי הרבה, מה תשתוק? אני לא יכול לשתוק, ואם לא הייתה לי ברירה, היהודים במחנות השמדה של הנאצים, הנאצים עם מחשימם וזכרם, ציירו אותם, אבל לא הייתה ברירה, הם עם מחשימם היו עם נשק, ואנחנו היינו בלי נשק. אבל כאן אומר מרוק, ואני יכול לספר למשטרה, לשלטונות, שהעבריינים האלה מציקים לאזרחים חפים מפשע. מצערי לי טובה, הם מצערים אותי מאוד, ולא מצינה, אני לא מוצא, לא מסתדר, דאיקום בהו, אני לא יכול להסתדר איתם, להתמודד איתם. שלח לי, הוא ציטט פסוק אחר, דום להשם והתחולל לו. מה זה והתחולל? מלשון חללים. כלומר, דום להשם, שתוק. והוא יפילם לך חללים חללים. לא צריך שהם ימותו. יכול להיות או שיפול להם הסימון, או שהם יעברו דירה, או ש... משהו. יפלו. חלל זה חלול, לא צריך למות. כלומר, מסביר רבי אלעזר למר עוקבה, השכם והערב עליהם לבית המדרש. והם קלים מאליהם. אתה, איך קוראים לזה בעברית שלנו? ראש קטן. הם מציקים לך, אתה עוזב את הבית ב-6:20 בבוקר, עם שמירת העיניים, לא רואה אף אחד מהשכנים שלך, מגיע לבית הכנסת, מתפלל, עושה שם קצת איזה פרקי, לא יודע מה, שניים מקרא ואחד תרגום, או חוק לישראל או משהו, ואחר כך אתה חוזר הביתה, כוס קפה, זה ארוחת בוקר קטנה, חוזר לבית המדרש, עד 12 בלילה, עם סנדוויץ' לארוחת צהריים, זה הכל מה שאתה צריך לעשות. השכם וערב עליהם בבית המדרש, תקשיבו את ההמשך, והם קלים מעיליהם. הם לא צריכים למות. בפרט אם זה יהודים, לא יודע אם זה היה יהודים או לא, הם אבל צריכים לגמור את כל הקריירה הרעה שלהם, או שהם יאבדו את השלטון שלהם, או שהם יסתכסכו בינם לבין עצמם, או שהם יעברו דירה. רבותיי, אני לא צריך להציע לקדוש ברוך הוא איך לפתור את הבעיות של האנשים שאוהבים אותו, הוא יודע לעשות את זה פי אלף יותר טוב ממני, ובדרך כלל, הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מציעים לו הצעות, 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 אז הוא תמיד יביא את ההצעה הזו שלא חשבנו עליה. תמיד תבוא הצעה אחרת, איי! על זה לא חשבנו. ככה היה ביציאת מצרים. בני ישראל ברחו ממצרים, עמדו על שפת הים, המצרים התקרבו, בני ישראל נבהלו, חלק אמרו נעשה מלחמה, חלק אמרו בואו נברח, בואו נעשה שלום, בואו נבנה רפסודות וניכנס למים. מלא הצעות היו. אף אחד לא חשב, בואו נבקע את הים. נבקוע את הים? איך מבוקע הים? זה מה שקרה בסוף. כלומר, מה שאנחנו צריכים לעשות, נזכור טוב, נחש ויד מצורעת. המקל שלך נהיה נחש. עם המקל זה יד ארוכה שלך. או, אתה יכול להגיע עד הקרקע בלי להתכופף. בוא תקשיב לי, זה נחש שוכב על הרצפה. בסוף הוא לקח אותו בזנבו, זה משהו קשור לחינוך, לא לפה, הנחיות חינוכיות מעניינות. לענייננו, שמה שאנחנו צריכים באמת באמת לעשות, קוראים לזה בעברית פשוטה, ילד טוב ירושלים. למה שהקדוש ברוך הוא לא ירצה לעזור למי שהולך איתו ישר? אין שום סיבה בעולם כזאת. הרי יש תנאי שירות, מי שמגיע נניח לצבא. מגיע לצבא, רוצה להתגייס, או לא חשוב, לפנימיה, לישיבה, לאיזשהו מקום, ואז הוא מגיע למפקד, אומר, אדוני המפקד, אני פה אמור להיות 3 שנים, אני צריך מיטה, אני צריך אוכל, אני צריך סבון, אני צריך מקלחת. המפקד יגיד לו, הצחקת אותי, מה אתה חושב, שאני אתן לך לעמוד עם רובה כל היום וכל הלילה בחצר? 3 שנים? מה חשבת? כשהביאו אותך לכאן, לא חשבו על התנאי שירות שלך? למה אתה צריך לבקש את זה בכלל? זה לא פשיטה? שאם אתה בא לכאן ליותר 3-4 שעות, אז אתה חייב שיהיה את כל תנאי השירות הנורמליים, לפחות מינימום או יותר, לא חשוב לפי המצב. לקדוש ברוך הוא יש גם עבורנו תנאי שירות. התנאי שירות האלה מקבל כל מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ככל שאוהבים אוהב אותו יותר, הוא נותן לו תנאי שירות יותר טובים. עכשיו, אנחנו, אבל יש לנו בעיה, אנחנו חושבים שתנאי שירות, הכוונה, בית מלון 5 כוכבים, עם הליקופטר על הגג, לא, 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 זה רק מקלקל. תנאי שירות זה נקרא מינימום. אבל לא מינימום שאני אהיה רעב, ולא מינימום שהילדים יהיו רעבים. מינימום שאני אשמח בו, ואני אבין שזה מה שאני צריך, וזה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. ככל שיהיה פחות, אני אהיה יותר מחובר לרוחניות ופחות לגשמיות. זה כבר נושאים שצריך ללמוד עליהם בנפרד. בכל אופן, אנחנו חוזרים בחזרה, השבוע מתחיל מתן תורה. נכון שהוא יהיה רק בפרשת יתרו, עוד יש זמן, יש לנו השבוע שמות, אחר כך וערה, אחר כך בו, בשלח, עד יתרו, אבל זה כאן מתחיל. מיד, מיד, בפגישה הראשונה של משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ומשה רבנו לוקח את הילדים, לא כולם, בנערינו ובזקננו. פרעה אומר, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, תשאיר את הילדים פה, תיקח רק את המבוגרים, אתם רוצים להתפלל, אתם רוצים ללמוד, הילדים יפריעו. למה אתה צריך אותם שמה? אדוני, הילדים הקטנים יפריעו, יכול להיות. אבל הם יזכרו את זה? כשאחר כך הם ילכו לירושלים לבית המקדש, הם ייקחו איתם את הילדים הקטנים שלהם, שיפריעו, ויזכרו את זה. והילדים שלהם גם הם ייקחו את הילדים שלהם, שיפריעו, ויזכרו את זה. אין כזה דבר שאני בא ככה אינטליגנטי, אני בא לבד, את האישה ואת הילדים אני משאיר בבית, ואני בא עם ג'יימס בונד, ככה כאילו איזה מפגש של, של, של מנהלי בנקים. מה פתאום? בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו, בבקרינו ובצוננו, נלך לעבוד את השם. מה יצא מזה? ילדים יפריעו. שיפריעו, אין דבר. הילדים שלהם יפריעו להם, והנכדים שלהם יפריעו לילדים שלהם. ככה זה עובד. כאן, עכשיו זה מתחיל. אנחנו עכשיו הולכים ונזכור את זה חזק, שבוע חדש. נזכור, אנחנו הולכים עכשיו לא לקרוא עוד פרשה, ואפילו לא פרשה דרמטית, נושמים עמוק, בראשית ברא אלוקים, אומרים חז"ל, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראה ראשית. כאן, עכשיו, אנחנו עוברים את המהפך, המהפך הגדול מעם של עבדים, לעם שכל ההיסטוריה, כל ההיסטוריה כולה של כל האנושות, תלויה בו. אפילו בלעם ידע את זה. אלו, השם למבול ישב, וישב עליהם מלך לעולם, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. בקיצור, זה לא נושא לעכשיו, אבל ברור הוא שעולם שיש בו מסר אלוקי, הקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, לעיני מיליונים, שאלנה לימים ראשונים, אשר היו כמוך, עולם שיש בו מסר אלוקי, ועולם שאין בו מסר אלוקי, זה לא אותו עולם. זה עולם עם אמת מידה, עולם עם חוקים מוחלטים, עולם שיש מה לדרוש מאנשים, אין כזה דבר, אני עושה מה שאני רוצה, כולנו צריכים לעשות מה שצריך, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, אנחנו נעשה מה שצריך, והקדוש ברוך הוא מצידו, ודאי וודאי, יעשה לנו את כל מה שהוא צריך, לרווחתנו, להצלחתנו, ולבריאותנו, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חיים.